ערב טוב לכולם, לכל המאזינים, לכל הצופים. הצופים העיקרים שבאמת מתמסרים למען החינוך ויושבים ושומעים ורוצים שיהיה לנו דור מחונך. יחדיו בעזרת השם נמשיך ונדבר בנושא. אנחנו בנושא הרגל. שבוע בשיעור הקודם דיברנו על הנקודה של הצורך בהרגל, מה התועלת מההרגל, לאיזה מטרה אנחנו משתמשים בהרגל, והסקנו שזה גורם מקל בעבודת השם, וכמובן שאנחנו גם צריכים להקפיד שזה יהיה מתוך אחריות, ולא מתוך ככה, אם בא לי אני עושה, אם לא בא לי אני לא עושה. אנחנו היום נדבר על נקודה מאוד חשובה, שהיא בעצם מהווה גורם להקניית ההרגל. הרי כל דבר שאתה רוצה להרגיל, אם זה דבר חדש, אם זה מלהיב אותו, את הילד, אז ודאי שהוא ירצה. אז רק אנחנו צריכים להגיד לו איך עושים את זה. אבל לא כל דבר זה מלהיב את הילד. אם אתה רוצה להרגיל אותו, למשל, לבוש בגד חדש, אז הוא יתלהב, כן, כיף, טוב מאוד, אני רוצה את זה. אם אתה רוצה להרגיל אותו לטיולים, הוא יתרגל, למה לא? הוא ילמד. אבל אם אתה רוצה להרגיל אותו לדברים שמחייבים אותו, דברים שלא כל כך נעים לעשות אותם, או לא כיף לעשות אותם, לא מושך לעשות אותם, כאן כבר זה לא תמיד יהיה קל. אנחנו צריכים להגיע למצב שהילד ירצה לעשות את ההרגל הזה. ואחד האמצעים החשובים שעובר כחוט השני כמעט בכל אמצעי החינוך, זה הסברה. ממש, בכל אמצעי החינוך, ההסברה מהווה גורם מרכזי. נשאל את עצמנו באמת מה עושה הסברה? מה זה עוזר לנו? מה זה נותן לילד? ובכן, אנחנו יודעים את הגמרא במסכת גיטין י' ג', כתוב שם, עבדה בהפקרה ניחלה. העבד אוהב להיות מופקר, בלי שום התחייבויות, לעשות את כל ההפקרות שבעולם. ולכן הוא מעדיף להיות עבד בהפקרות ולא מחויב בדברים אחרים. להבדיל, כל ילד, אדם עיר פרא יוולד. כל ילד נולד עם הרצונות שלו להיות פרא, להיות בהפקר. מי מאיתנו לא רוצה להיות בהפקר? רק אנחנו מבינים שההפקר הזה לא לטובתנו. ילד הוא לא כמונו. כדי שהילד באמת לא יתנגד לעול, לא יתנגד להתחייבויות, לא יתנגד למסגרת, אנחנו צריכים להשתמש בהסברה. ההסברה היא בעצם החוט שמקשר בין המטלה לבין הילד. אם הילד לא יבין מה טוב במה שאנחנו דורשים ממנו או מעודדים אותו, אז הוא לא ירצה לעשות את זה. לא נוח לו לקבל עול. אבל אם תהיה הסברה, דהיינו, אנחנו נסביר לילד חשיבות העניין, אז יהיה קל לו יותר. אמנם לא בהכרח שהוא יסוס לעשות את זה, כי ככל שההסברה תהיה הסברה, אבל זה ילד. זה דבר שנוגד את הרצונות שלו הטבעיים, אבל יכול להיות מאוד שהוא יעשה את זה בשמחה, ויכול להיות שהוא לא יעשה בשמחה, אבל לא יהיה לו התנגדות כל כך חזקה למה שאנחנו נבקש ממנו. למשל, אם אנחנו נבקש ממנו לברך בכל רם, יפה מאוד שהברכה היא דבר גדול, דבר חשוב, אבל הילד לא יודע את זה. הבקשה לברך בכל רם היא בעצם מגבלה בשביל הילד. הוא לא רוצה לברך בכל רם, הוא רוצה לברך איך שבא לו, איך שטוב לו, איך שהוא מרגיש נוח. למה שאני אברך בכל רם? אני לא רוצה לברך בכל רם. אבל כאשר מסבירים לו את חשיבות הברכה, את השכר של הברכה, את הערך הגדול שיש בזה, כשהילד מבין שזה דבר חשוב, שזה דבר טוב, ושזה דבר משתלם, אז אפילו שלא נוח לו לברך בכל רם, הוא יברך בכל רם. למה? כי הסרנו את ההתנגדות מהילד. הילד מבין שזה דבר חשוב, וזה כדאי, וזה לא שרירותי, וזה שווה. ממילא הוא יברך בכל רם. כך העניין גם בכל הרגל שאנחנו רוצים להרגיל את הילד. זה אמצעי אחד. יש עוד אמצעי לא פחות חשוב, מרכזי מאוד. לפני שנאמר אותו, נקדים סיפור. הגמרא מספרת במסכת בבא בתרא, דף סמך עמוד א', לפני רבי ינאי באו לדין תורה. שני אנשים באו לדין תורה שיפסוק להם רבי ינאי, הדיין. מה הייתה השאלה? לאחד מהם היה לו עץ, שהגזע שלו נמצא בחצר, והנוף שלו, הענפים והעלים, הם נוטים לרשות הרבים, כלפי חוץ. כזה מעוקם כזה. וכשאנשים עוברים עם הגמל, זה פוגע בהם. וזה מפריע להם ללכת. אז האחד אומר, תשמע, מה אני אעשה? זה העד שלי, מה אתה רוצה אני אעשה? והשני אומר, לא, מה פתאום? זה מפריע. הלכו לדין תורה אצל רבי ינאי. אמר להם רבי ינאי, תבואו מחר, ואני אפסוק לכם את הדין. אני לא יכול היום לפסוק. טוב, תבואו מחר. נבוא מחר. למה רבי ינאי אמר להם תבואו מחר? מה הבעיה? למה הוא לא יכול לפסוק להם היום? הגמרא מספרת, משום שרבי ינאי בעצמו היה עץ כזה באותו אותו דוגמה. דהיינו, הגזע שלו בחצר, והנוף שלו כלפי רשות הרבים. רבי ינאי לא רצה לפסוק לו את הדין, כי אם יפסוק לו את הדין, הוא יראה שאצל רבי ינאי יש את אותו דבר, אז איך יכול לפסוק דין? אז לכן הוא, רבי ינאי אותו יום הורה על השמה שלו, ללכת ולכרות את הנוף הזה, שלא יצא לרשות הרבים. באמת למחרת היום מגיעים בעלי הדין, ורבי ינאי אומר לאותו שיש לו את העץ הזה, ידידי, עליך לקצוץ את העץ הזה, זה מפריע ואתה חייב. אמר לו אותו בעל דין, כבוד הרב, כבוד הרב, הרי גם לך יש עץ כזה. לרב מותר לי אסור? אמר לו, לך לגינה שלי, לך לחצר שלי. אם תראה שיש שם עץ כמו שלך, דהיינו, עדיין נמצא שם, אז באמת אל תשמע בקולי, תראה את הדבריי כמבוטלים. כמובן, אנחנו מבינים שהוא לא רע. רק השאלה כאן היא, מדוע רבי ינאי היה צריך לקוץ את העץ הזה? מה? או חייב משהו? הרי אצלו לא הייתה תלונה. כל זמן שהיה תלונה, למה שהוא יקוץ את העץ הזה? אצל הבן אדם בעל הדין, שבאו בתלונה, באו בתלונה מה אתה רוצה? אבל אליי באו בתלונה? לא, לא באו בתלונה. למה צריך לקצוץ את העץ? התשובה היא, א', רבי ינאי באמת חשב שזה לא מפריע. אבל ברגע שרואה שבאים להתלונן, ואומר שזה, יש מציאות שמפריעה, ויכול להיות שגם אצלו זה מפריע, רק לא אומרים לו מפני הבושה. דבר שני, אם בעל הדין היה אומר לו, תקוץ את העץ שלך, אפילו שלכאורה, זה לא אותו דבר. אני, אף אחד לא יתלונן. אבל אני אשאל אותו, אם זה באמת מפריע, יכול להפריע, אז למה אתה לא קוצץ? ואפילו אם רבי ינאי אחר כך יקצוץ את העץ, אחר שהוא יגיד לו, נניח רבי ינאי יגיד, אם הוא יגיד לי מה העץ שלך, אז אני אקצוץ, אם לא, לא. זה לא אותו דבר. אם בעל דין רואה דוגמה שלילית, זה כבר לא אותו דבר. אחרי הערה לקצוץ את זה. הוא רצה לקצוץ את זה לפני הערה, כדי שלהיות דוגמה אישית מושלמת. אפילו שיש לו מה לטעון, ויש לו מה לספר ומה להסביר. זה לא מהווה עילה להשאיר את העץ. לכן רבי ינאי מיהר לקצוץ את העץ. מכאן אנחנו לומדים כמה חשובה הדוגמה האישית. אדם שדורש משהו מחברו צריך להוות דוגמה אישית שאכן הוא מבצע את מה שהוא דורש. קל וחומר הורים לילדיהם. אם ההורים רוצים שילדיהם ילכו באמת בדרך שלהם, הם צריכים לתת דוגמה. בואו ניקח עכשיו מקרים. האבא בא לבית הכנסת ומחנך את הילד שיש קדושה לבית הכנסת, שצריך להתפלל מתוך הסידור, ואסור לדבר בבית הכנסת, ואסור להסתובב בבית הכנסת ולא להשתולל. הבן, מצמימים אותו, נשמה שנתת בי טהורה, הוא מקבל. אבל פתאום הוא רואה שאבא שלו מדבר בבית הכנסת, צוחק בבית הכנסת. זה בדיוק דוגמה הפוכה. הילד לא יאמין למה שאומר האבא. הוא יחשוב שאבא סתם אומר. כי אם באמת מה שאבא אומר זה נכון, למה הוא מדבר? אותו דבר, אבא שדורש מהבן שלו להשקיע בלימודים, לעמול על התורה, לעמול על הלימודים שלו, והוא לוקח עיתון ומתחיל לבזבז את הזמן שלו, יהיה קשה מאוד לעמול. זה בדיוק דוגמה הפוכה. אם האבא מבקש ללמד את הילד סובלנות וסבלנות, אם הילד יראה שהאבא מתעצבן על כל דבר, כועס עליו או כועס על האמא שלו, על השכן שלו, או על כל גורם אחר, הוא יבין שזה מס שפתיים. מה שאבא אמר לו זה לא אמיתי, זה סתם רק כאילו. לכן, אם אנחנו באמת רוצים שילדים שלנו באמת ילמדו מאיתנו דוגמה, אנחנו צריכים להשתדל להיות דוגמה דומה. אני פה אספר מעשה שהגמרא במסכת סוכה מספרת. הגמרא במסכת סוכה מספרת שבזמן שהיוונים שלטו בעם ישראל, הייתה בת אחת ושמה מרים, שהמירה את דתה ונישאה לאחד מהיוונים. בר מינן, בר מינן, ירדה מהפסים. כשנכנסו יוונים להיכל, אותה חצופה הייתה בועטת בנעל במזבח והייתה אומרת לו בביזיון, לא כוס, לא כוס, עד מתי אתה מחלם המונם של ישראל? דהיינו, זאב, זאב, לא כוס זה, זאב. זאב, זאב, עד מתי אתה מבזבז את הממון של ישראל? שהם מקריבים קורבנות כאילו שהוא אוכל את זה. מבזבז, כבשים וזה. מה מספרת כאשר ניצחו החשמונאים את היוונים והכשירו בית המקדש? כנסו את המשמרה שנקראת בלגה. למה? מה, למה הם קיבלו כנס? והיה להם מגבלות לעומת שאר המשמרות? משום שהבת הזאתי, היא הייתה ביתו של אחד מאותה משמרה. טוב, מה זה קשור להורים? מה עשו ההורים? אומרת הגמרא, שותה דיינוקה בשוקה, או דאבו, או דאמא. או ששמע את זה מאבא, או מהאימא. ברור שאם הילדה הגיעה למצב כזה, שנישאה ליוונים, ובועטת במזבח, ברור שההורים זלזלו בתורה, זלזלו במצוות. ולכן זה הגיע למה שהגיע, עד כדי כך, כמה זה מבהיל. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לדעת להיות בבואה למה שאנחנו אומרים. דוגמה אישית לכל דרישה שאנחנו דורשים מהילד, לא צריך מילים, צריך יותר מעשים.